לשיחה של הערב. כן מצאתי שם? לפחות קפץ לי בראש שם, וקראתי לה זהויות מוריקות. היא לקוחה מהשראה של שיר קצר של משורר ערבי ישראלי בשם מרואן מחול, שהוא כותב ככה: כשזהותי צנחה ממני על הקרקע, אמרתי, הלוואי שתוריקי. חשבתי שזו ברכה יפה, גם לצניחת זהויות, גם לכל מה שהמילה ירוק, להוריק, להתרענן, לנבוט מחדש, מקרקע, באמת מקרקע, לא רק מסיפורים ועבר. מהרבה מכם במהלך מכמה מכם, לא מעטים, במהלך השיחות, גם בקבוצות וגם במפגשים אחד עם אחד, חזרה אמירה מאוד נוגעת ללב, שבהכללה אפשר לנסח אותה ככה: אני רואה אני מתחילה להרגיש אפשרות אחרת, אני רוצה אחרת, ואז בפחד, ואני חוזרת למוכר. וחשבתי לעצמי, איך מרגיש עלה כשהוא צומח על ענף חדש, שאין סביבו המון עלים נוספים. וזה עוד כלום, כי מה שאנחנו מנסים לעשות פה במדיטציה הוא הרבה יותר מזה. הוא לפנות בתוכנו מקום לריק, שזה אומר בצורה הכי פשוטה, לא להשתמש בכל הכוח שיש לנו, וללמוד לא להשתמש בכל הכוח שיש לנו, לחוש את הכוח שיש לנו, אבל לא להשתמש בו, להימנע משימוש, זה לא דבר פשוט. אומרת סימון וייל בספר נהדר שנקרא הכובד והחסד, לקבל עליך ריק בתוכך זה מעשה על טבעי. היכן תמצא האנרגיה למעשה שאין לו משקל נגד? היא צריכה לבוא ממקום אחר. ובגאונות הפשוטה של התרגול שהומצא לנו לפני כל כך הרבה שנים, ניתן לנו הכוח הזה, האחר, שבא ממקום אחר. התבוננות. שיכולה לשהות בשבילנו ולחזור ולהימצא, וגם כשהיא נעלמת היא חוזרת, עד ש עד שיפסקו כל ההתעסקויות עם העבר, כל ההתנגדויות להווה, כל ההימנעויות שעולות כבר מראש לאיזשהו עתיד שיכול לקרות. ההתבוננות ישנה לנו, היא תומכת בנו במהלך כל הזמן שידרש. וזה לא דבר קטן, ההימצאות הזאת שלי. וכל מי שכבר יושב פה יצר כבר קונטקט עם זה. יש את זה כבר, אצל כל אחד מכם. טעימה, הכרה, יותר מזה. הרבה רגעים, הרבה שעות, גם על הכרית, וגם אולי מחוץ לכרית, של להתבונן, שאנחנו ממשיכים עם השאלה, ולאט שתתרחש תבונה בתוך ההתבוננות, שנבין מה אנחנו פוגשים, וגם שנבין בשביל מה אנחנו מתבוננים. בשביל מה? זאת שאלה שכל אחד, אני חושבת, חשוב שיענה עליה לעצמו. בשביל מה בעצם? בשביל מה לרצות לראות? בשביל מה לרצות להתבונן? בשביל מה לרצות לראות, באופן שאנחנו פה מגדירים אותו גם, לראות מקרוב, לראות באופן שאנחנו נותנים משמעות למה שאנחנו רואים, לא מעקרים אותו ממשמעות. ובאופן שאנחנו מרשים למשמעות הזאת שמגיחה אלינו, אנחנו מרשים לה להפעיל אותנו. ומשמעות שהופפולי גם עם איזושהי חוכמה פשוטה. אני יכולה לראות מסמר מזדקר מתוך משקוף בדלת ולחשוב שאולי הוא יסכן את מי שיעבור ליד המשקוף ולא ישים לב. אבל אם אני לא גם יעצור רגע ואתבונן, אולי אני אשלוף, כשאני אשלוף את המסמר הזה, אני לא יודעת מה עוד הוא תומך, משהו, הבן אדם דווקא רצה ככה לתמוך, שלא יקרו, ומשהו ישמט עוד יותר. אני אמצא את עצמי מחוללת צרה במקום לעזור. ויש איזה צורך להיות יכול מצד אחד לעצור, ומצד שני להישאר מספיק מעורב, מספיק אכפתי, באופן שהדברים יגעו בנו בצורה שמעוררת להיענות פשוטה. ההיענות שאנחנו מנסים לטפח בזמן המדיטציה, בזמן התרגול עצמו, היא היענות להשהיה, לאי שימוש בכוח כדי לשנות, כדי להמתין מספיק זמן שדברים יתחברו להם ביחד, שנחבור מחדש לכל ה... חוטים הדקים יותר של השקט, של היסודות היותר עמוקים שבהם, שמשרים את הכל. ושמתוכם תהיה לנו איזושהי יכולת לא של אוטומט. לא של נמהר, לא של רק חזרה על הרגלים. עכשיו, כשאנחנו יושבים ועושים את העבודה הזאת של ההתבוננות פנימה, מגיחים גם זיכרונות, נכון? לפעמים מגיחים גם זיכרונות. הראש נודד ונזכר. וגם האופן שאנחנו פוגשים את הגירויים בהווה, רווי בהתנסויות שהיו לנו עד היום, עם גירויים דומים. יש אמירה ככה, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו ככה, we may be through with the past, but the past ain't through with us. אז אם אנחנו מוצאים את עצמנו, כן נדחפים. זה מפני שאנחנו לא בהווה. במובן אחד, שאנחנו נמצאים כן בהווה, אנחנו רק בהווה, אנחנו לא בשום מקום אחר, אבל אנחנו נמצאים בהווה עם הטיה גדולה מדי שקורית מתוך הצרכים של עצמנו. וההטיה הזאת היא טבעית, אם חושבים עליה. אבל היא בכל זאת הטיה. היא מסתירה לנו דברים, היא מכווצת את הספייס לאנשים אחרים, היא מקווצת את הספייס לעצמנו. ההטייה הזאת של צרכים שאי אפשר אפילו, לא את כולם אפשר לבטא במילים, לא כולם ברורים כל כך. לפעמים כשאני מקשיבה לעצמי וגם מקשיבה לאנשים אחרים, נדמה לי שחלק גדול גדול מהשיחות היה אפשר לצמצם לשלוש מילים שמתעקשים עליהם, וגם במדיטציה הם קורות. מכירים את השלוש מילים האלה? אחת זה, כן, אבל פחות, זה אחד הולך לכיוון הפחות, פחות. אחד הולך לכיוון ה, כן, אבל יותר, ולפעמים גם יש את אותן התרחשויות נדירות שאז אומרים, כן, בדיוק, בתוך ההבנה, בתוך השיח של האנשים אני מתכוונת. אומרים מילה ואדם אומר, לא, לא בדיוק. ויש בי לפעמים גם תמיהה על זה, גם עם עצמי, אני עקשנית גדולה עם מילים. הרי אנחנו הרבה פעמים כן יכולים להבין את הכוונה. אז למה זה כל כך חשוב? ניסוחי הבדיוק. אני לא מנסה בכלל לסלק את זה, להפך. אני רוצה להגיד שדרך זה אנחנו לומדים על האגו המתעקש על משהו. מתעקש, מתעקש משהו לקבל ש... זה יהיה כמו ש... זה יהיה כמו ש, כמו שאני רואה את זה, כמו שאני מדברת את זה, כמו שאני חושבת על זה. ומבחינה מסוימת, זה הרי כל כך תמים, ובסדר, למה שלא נרצה להבין ולהיות מובנים, ונתעקש על עצמנו? אבל כל כך הרבה זמן עובר בזה. שזה לכשעצמו לפעמים אני חושבת נחמד, כי אז אנשים נמצאים ביחד ומעבירים את הזמן. זה פסטיים בסדר גמור. יש אפשר להעביר זמן בצורות יותר גרועות. אבל כשאנחנו מוצאים מתחת לזה עוד משהו, אז אפשר להיזכר במה שהבודה מלמד על ארבעת הטעויות שבתפיסה. הוא אומר ככה, יש ארבע טעויות בתפיסה שכדאי לנו ללמוד אותן, להכיר אותן ולהבחין כשהן קורות. לראות את המשתנה כקבוע, לראות את הבלתי מספק כמהנה, לראות את הלא אני כאני, ולראות את המוטעה והמגונה כיפה. אלה ארבע הנחיות שנותנות הרבה השראה. מה ההבדל בינה? בלתי מספק למהנה. איך קורה שאנחנו רואים את הבלתי מספק כמהנה? איך קורה שאנחנו רואים את הלא אני כאני? את המוטעה והמגונה כיפה. וזה מעלה השאלות חדשות, ונותן אפשרות לחוויות ולנוכחויות, לנוכחות של יופי, לנוכחות של הנאה, לנוכחות של לא אני, לנוכחות של משתנים, לנוכחות של יחסים בהשתנות. יחסים משתנים, פנימה והחוצה, בינינו כאנשים ועם העולם, וזה קשה בשנייה שהדברים נהיים בשבילנו חשובים. וזה משהו ששווה לתת עליו את הדעת. שווה לתת עליו את הדעת כל פעם מחדש. כי הרי ממש ממש שווה, כן, להיות מעורב בשביל ועם דברים חשובים. עם אדם שיקר לנו, בשביל פעולה, אג'נדה, כיוון, שממש יוקד בליבנו, יקר לנו לפעול לכיוונו. ואין שום סיבה שלא נהיה ככה. למה זה כל כך קשה? מה קורה? מה קורה שמרגישים פתאום, יונה וולך קוראת לזה, בלי מילות חיבור, הגל הופך חומה. אנחנו לא מוצאים ברגע מילים שתחברנה, ומשהו שקודם היה פתוח בינינו כגל, פתאום הופך לכמו חומה. אנחנו לא יודעים איך לגשת, הרבה פעמים, גם אל עצמנו וגם אל מישהו יקר, פשוט כי זה יקר. כי יש מה לאבד. והתרגול מלמד אותנו איך לאבד. איך לאבד? איך כן להסכים לאבד? להסכים לאבד. להסכים להרפות. גם אם יובד. אולי לא יובד. אולי נכון גם את עצמנו וגם את אחרים, נכון בחץ. נכון גם את עצמנו וגם את אחרים לאפשרות של להרגיש את עצמנו לא נלחצים לפינה. לא חייבים. יכולים למצוא איזושהי תנועה של עצמנו כהיענות. אני חייתי הרבה שנים עם איש שמאוד מאוד אהב אותי, ומרוב שהוא אהב אותי, הוא התעקש הכל לתת לי. וגם לקרוא בשם שלו למה שהוא נותן לי. וגם שאני אסכים לראות את זה בשם שלו. כי הוא נותן את כל זה. וזה באמת נכון. הוא באמת אהב. ובאמת נתן. אבל במקום אחד ממש לא הסכמתי. וגם כשהסכמתי לא הצלחתי לעשות שזה יקרה. לא יכולתי. אפילו שרציתי להיות תחת הלחץ הזה של להסכים. 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 להסכים לעולם שאין לי בתוכו באמת, לא בצורה שכמו שאנחנו לפעמים אומרים, אתם יודעים איך לפעמים אנחנו אומרים, אני גם כשאומרים את זה לילדים קשה לי מאוד לשאת את זה. כשאומרים למישהו, אוקיי, אז שיהיה ככה. אז שיהיה איך שאת רוצה. אבל זה לא הסכמה. אני אומרת פה משהו לא פשוט. אני אומרת פה משהו בלתי פתיר. זה לא שיש לי פתרון. איך להמשיך להישאר מעורבים בלי שאנחנו נעלבים מהתנגדויות, ואפילו אם שאנחנו נעלבים מהתנגדויות, כי לא אני קובעת את העלבון. אתם יודעים, דבר כל כך מצחיק. לפני השיחה, סטיבן אמר לי, אני לא אבוא לשיחה שתתני הערב, כי אין לי כוח לשמוע, אין לי כוח לעקוב אחרי העברית הגבוהה שלך, זה מאמץ קשה מדי בשבילי. ואני מצאתי את עצמי, נעלבת. זאת אומרת, משהו מקובץ. אבל יחד עם זה, גם ברוך השם, התחושות שבאמת מעוררות חופש, הכי פשוט זה כשהן כמובן דו-ערכיות, כי מצד שני זה נורא משחרר, כי כשסטיבן פה אני מאוד מאוד דואגת מה הוא יחשוב על השיחה שלי. זה האגו, זה האגו, זה מה שהוא יודע לעשות. לא יותר מזה. לא פחות מזה. זה אלה המשחקים שלו, פחות או יותר זאת הארנה. העובדה שאנחנו ממשיכים להיות באיזשהו אופן מוקסמים מהארנה הזאת וחושבים שנפתור אותה אחת לתמיד על ידי זה שאת ההתרחשות, אילו, ההתרחשות לא תהיה, אתם חושבים? ההתרחשות עצמה? אולי, לא יודעת. אין לי מושג מה יהיה. אבל בינתיים, בזמן שהיא מתרחשת, ההצלה שיש בספייס, כשנכנסת אליו הנכונות שלנו, וכאן זה כן נקודה חשובה, כן לעמוד לרגע אחד ערומים. ערומים. כי כשהוא אמר לי את זה, לרגע אחד העיניים שלו היו מול העיניים שלי. ואני ידעתי שהוא רואה. ואני חייכתי, והתנהגתי בנימוס, כי מחייכים ואומרים הכל בסדר. וגם לא רק בנימוס, גם כי זה באמת הולם ומכבד את הבגרות של שנינו. הרי לא לכל אלבון נתחיל לתת במה כאילו שאנחנו עכשיו רק תינוקות. או לא יכולים בלי משהו שמפייס אותו. ניגשה אליי היום בבוקר יוגי, שאני בפעם ככה, היא אוהבת לספר לי חלומות, ואני אוהבת לשמוע אותם ולהגיד עליהם משפט או שניים. היא אמרה לי, היא לא בריטריט הזה, היא בריטריט אחר. היא אמרה לי, חלמתי החלום, אבל חלמתי אותו עלייך, אז לפחות תשמעי. אוקיי. צריך לשמוע. וחלמתי שאני באה לספר לך משהו, ושאני באה אלייך, כמו שאני נכנסת אלייך, פתאום לא אני, פתאום שני תינוקות. תינוק טוב ותינוק רע. ואת יושבת מולי ככה, שתי ידיים על הברכיים, ופתאום אני נורא נבהלת, כי אני רואה שאת מחזיקה ידיים ככה כמו בודה, אבל יש לך פה איזושהי מכונת יריעה, מתחילה לראות, ואת בחלום אותו רגת בלי הבחנה גם את התינוק הטוב וגם את התינוק הרע. זאת אני. רוצה אחת תינוקות? זאת אני. אבל כמו תמיד, בכל דימוי, יש משהו מהאמת. וגם אמת יש בדימוי הזה. כי יותר מכל אני אוהבת את המשפט הזה שכריסטופר מאוד אוהב אותו, שלפני הסדנאות שלו, שהרבה פעמים באים אליו אנשי מקצוע לסדנאות, ואנחנו אנשי מקצוע אוהבים לדבר אל הילד הפנימי, אל התינוק הפנימי. אני חושבת שזאת גם שפה שמתחילה להשתרש בדרמה, שיש לנו תינוק פנימי בפנים וצריך לפייס אותו כל הזמן. אז כריסטופר פעם שם שלט, Please leave your inner child at home. There is no adult supervision. מהבחינה הזאת, שכשאנחנו כאן, ואנחנו רוצים לתת קרדיט לבגרות, בגרות שהיא לא תלוית גיל. אני אומרת בגרות, הייתי אומרת את זה גם לבן 3 ולבן 4. זה היכולת לשאת אמת גם אם היא פוגעת. והאמת היא שילדים יותר טובים בזה ממבוגרים. תעובדת חיים מאוד משונה. ילד רואה, שומע אמא כועסת. ועם כל זה שהוא נשרט, הוא גם יודע במובן מסוים ש... וואו, לאמא יש ממש יום רע היום. אז מה קורה לנו? מה קרה ששכחנו את הידיעה הפשוטה הזאת? לדעת שלמישהו אחר יש כל מיני מלחמות. שאין לנו מושג עליהם. אין לנו מושג עליהם. ואנחנו רק ברגע מסוים, גם אנחנו חווים את ההתנגשות, את האימפקט. אם אני כרגע נלחמת על משהו, מקווה שאתם מעריכים את גמה יותר מלדבר על. אז אני זקוקה שתמשיכו לתת לי את האמון שאני אסתדר עם זה. ואז אני אחזור לדבר. למשל, במקרה של השיעול. אבל זה לא דבר כל כך קל. כי בדרך כלל, עם אנשים, גם אנחנו רוצים לעזור, וגם אנחנו מיד, מה האגו יודע לעשות? מה האגו יודע לעשות? זה משהו שאתם כבר יודעים. לנסות לסלק את זה בצורה כזאת או אחרת. אני אביא לך כוס מים, אני אטפח לך על הגב. זה משהו שאני אמרתי, זה משהו שאת אמרת, זה בגלל משהו שקרה אתמול, זה בגלל משהו שלא עשיתי הבוקר. וזה אולי נשמע כברור, אבל לא לחקירה הזאת התכוון הבודה, כשהוא חשב שעוזר לחקור, להבין תופעות. לא לחקירה שמחפשת אשמים בצורה גסה כזאת, אלא פשוט לראות עכשיו תחושה, יובש. יובש יכול לנבוע מהמון דברים. והבודה מכוון אותנו לא ללכת לכיוון של סיפורים מה קרה אתמול ומה קרה היום. אם רוצים, גם אליהם אפשר. אבל לא לזה התרגול מכוון. ללכת לתשומת לב, לצורות של התגבשויות, של דברים שאני רוצה כמה מילים לומר עליהם. אני רוצה לומר כמה מילים על האלמנטים. כי למה לחץ פועל עלינו כל כך בצורה שלילית? למה אנחנו מתרגמים דברים ללחץ? למה אם מישהו מחכה לנו, זה מלחיץ אותנו? למה אם מישהו מתקן אותנו, זה מלחיץ אותנו? למה אם מישהו מסכים איתנו יותר מדי פעמים, זה גם מלחיץ אותנו? אני כמובן לא שואלת שאלה שאני יודעת עליה את התשובה. לא חייבים לחיות בלחץ כזה. והלחץ מתחיל פה. הוא לא מתחיל שם. הוא לא יכול להתחיל שם, כי אין שם. אנחנו תמיד פה. אנחנו תמיד פה. ומכיוון שאנחנו פה, ככל שנלמד את יצירת המגע המחודש עם התשתית שלנו, נוכל להתרווח כדי שלחץ יפנה מקומו למשהו אחר. למשהו אחר. ולא למשהו אחד. בכל רגע ורגע למשהו אחר. אלפי צורות זה יכול להגיח ולהיות. רק חשוב לשים לב שהלחץ וזה הרגע לספר שוב סוטרה, כי לא גמרתי את המשפט איפה הלחץ, ויכולתי, כשאני אומרת פה, אז הוא פה. כן, הוא פה. אבל זה לא אומר המילה הזאת בתוכי היא קצת מטעה לפי דעתי. וכדאי רק להיזכר ב בדרשה מאוד דומה לה, אחת הדרשות של הבודה מאוד דומה לדרשה שסיפר סטיבן, על, והדרשה שאני אספר לכם היא על תלמיד אחר, ומות תלמיד חכם של הבודה בשם קסאפה, והדרשה נקראת נקד קסאפה, קסאפה העירום. שקסאפה ניגש לבודה ושאל אותו, אתה יכול להסביר לי מורה אם ככה? אני מתרגל את דרכך ותורתך, ואני מבין שאני אחראי לסבל שלי, ולכן אני יכול לשחרר את עצמי מהסבל. הבודה אמר לו, אל תגיד ככה קסאפה. אז אמר קסאפה, אוקיי, אז אם ככה, האנשים האחרים אחראים על הסבל שלי, או הגורמים לסבל שלי. והבודה אמר לו, אל תגיד ככה קסאפה. אז קסאפה התעקש, המשיך לחשוב, וחזר שוב לבודה ושאל אותו, אז אם ככה, ביחד, אנחנו גורמים לסבל? והבודה אמר לו, לא קסאפה, אל תגיד ככה, אתם לא ביחד גורמים לסבל. קסאפה המשיך לתמוע, מה עוד נשאר להגיד? מה עוד אפשר להבין מזה? והוא חזר לבודה ואמר לו, אז אם ככה, זה מקרי? כל מקרי שיש סבל? אז אם ככה, הבודה אמר לו, לא קסאפה, אל תגיד שהכל מקרי. הלך קסאפה לגמרי כבר ככה, המשיך לחשוד, ואז הוא שוב חזר לבודה, ואמר, אז אתה רוצה להגיד לי שאתה, הבודה, לא רואה ולא פוגש סבל? בשבילך אין סבל? אמר לו הבודה, בוודאי שיש בשבילי סבל. אני פוגש את הסבל. ואז הוא אמר, המשיך ואמר, אני פוגש את הסבל בידיעה שהרגשות שלי, הרגשות הם לא שלי ולא אני. רואים, אני עוד שלי. הרגשות הם לא שלי, הם לא אני. תפיסות הם לא שלי, לא אני. צורות שעולות בתודעה, הם לא שלי, לא אני. והתודעה, גם היא, consciousness, לא אני, לא שלי. ככה תתרגם. כמו שבסוטרות זה תמיד קורה כל כך נחמד, באותו רגע קסאפה זכה להערה. אז מי נהיה אם נשיל מעצמנו זהויות? מה נהיה אם נשיל מעצמנו זהויות? מה יבוא במקום? מהבחינה הזאת, יש משהו כל כך לא מובן מאליו במאמץ שאנחנו בחרנו לעשות. לא מובן מאליו, לא בתרבות שלנו, לא במקום שלנו, לא בזמן שאנחנו חיים בו. המעמד שאני רואה אצל כל אחד מכם, וגם אצלי, שיש בו משהו לא פחות מאציל. כל זמן שאנחנו כן סובלים, כל זמן שאנחנו לא פתרנו, כל זמן שאנחנו עוד לא משוחררים לפחות אנחנו לא מפזרים את זה הלאה. מעצם ישיבת המדיטציה, תחשבו רק איזה המצאה הזאת. לא לפזר על הסבל. להיות עם סבל בלי לפזר אותו. בלי להשליך אותו החוצה. המצב הכי גרוע שאנחנו משליחים החוצה זה במחשבות. תחשבו, איזה הישג. שהמצב הכי גרוע שקורה זה תחושות מאוד קשות, שהן חלק מההשלכות שאנחנו עושים, חלק מהעצמה של דברים, חלק מבהירות שעוד קיימת, מפחד, מבורות, מקנאה, מכל הדברים, כל אחד יכול לשתף בשלו, אני חולקת איתכם חלק משלי. אבל כשמקשיבים לחדר הזה, ושומעים עם איזה עומק ורצינות של שקט, זה יכול להישמע לפחות כלפי חוץ, כשבפנים כן סיר הלחץ מבשל אותנו, ממשיך לבשל אותנו. אז יש מה להעריך בזה, מאוד להעריך בזה. ועצם זה שזה גולש לפעמים לתוך דמעות, לתוך אי שקט שהולך ונבנה, נכון שזה ראוי? למה אנחנו לא רואים את זה כהישג? זה משהו שמדהים אותי. ניגשים אליי אנשים, מספרים לי כאלה הצלחות, כאלה הישגים, ומספרים לי את זה במשקפיים של כישלון. וזה אולי לא נכון להגיד. זה לא שהם לגמרי טועים. אנחנו לא לגמרי טועים. אבל הרי לא על זה מדובר, נכון? אנחנו מדברים בריטריט הזה הרבה על אין אני. ובכל זאת אני רוצה להזכיר לנו את האופן שכל פעם מחדש האני הזה נולד. אני נולד מתוך פעולותיי, היורש של פעולותיי. אני קשור דרך פעולותיי, פעולותיי פורשות חסותן עליי. תהיינה פעולותיי אשר תהיינה, טובות או רעות, אותן ארש. אני רוצה להגיד שאנחנו יושבים פה, גם בתוך כל מדיטציה, אין לנו ברירה, אנחנו יושבים פה גם כיורשים. וגם כפועלים עכשיו פעולה. ואל תבעלו מזה. אבל תבינו שבכל פעם שאתם מלכים את עצמכם, אתם יורשים סבל וזורעים סבל. וכל פעם. ואפשר בהרבה צורות, אפשר לשים דגש מכל מיני זוויות על התרגול של הלא אני. ובשבילי באיזשהו אופן פרטי, האני מתחיל מאלימות. מאלימות שמופעלת. ובגלל זה כל כך חשוב לי לתרגל את התרגול הזה, גם בה מחוץ לה קרית, וגם על הקרית, כדי להבין מהי אלימות. ולא פשוט כל כך להבין מהי אלימות. לא פשוט כל כך. את האלימות הגסה קל לראות, אבל את כל הצורות שאנחנו מפעילים אלימות, שזה במילה אחת רוצה להגיד, לא נותנים מרחב לחיים אחרים. שיחוו את עצמם כחיים אחרים ששווה לחיות אותם. שבאופן אמיתי הלב שלנו יכיר בזה. כי מה אמיתי ונוגע בשבילי אינה רק שאלה של כנות, אלא גם שאלה של חמלה וכבוד כלפי מה שאנחנו רואים ולא רואים. ואיך לא לשכוח את השיעור הפשוט הזה שגם מדיטציה מפגישה אותנו בו. אנחנו רואים מעט. לא רואים הרבה. מדי פעם רואים משהו. ולהמשיך לכבד את מה שרואים, יחד עם הבנה שיש המון דברים שלא ראינו לצד זה, ובמשהו לפנות בתוכנו מרחב לעובדה הזאת, כי המרחב הזה הוא חשוב, הוא משפיע. זה אחרת כשאני יושבת עם איזושהי הבנה שעוד הרבה דברים ש... אחראים, לא ראיתי. זה מרקח קצת את המקום הלא מפרגן שבנו. אתה חושב שראינו הכל. אתה מצפה כבר כדורש שינוי, או תוצאה, או משהו שיפעל יותר לטובתנו מכפי שהוא פועל עכשיו. אני מרגישה עכשיו, אולי גם כמו שאתם מרגישים, שהדברים האחרונים האלה שלי הם אולי סתומים מדי ואולי דחוסים מדי, אולי לא. אפשר עוד להמשיך לדבר עליהם. להיום זה מספיק. ובכל מקרה זה קצת זרעים של כיוון, של השראה, של אופן אולי להיזכר בו. כשאנחנו כן חווים את הרגשות הקשים. ורק דבר אחד אני רוצה להגיד על הכעס כתופעה. תנסו לחפש את השנייה קודם. כי איכשהו השנייה קודם קשורה לעירום מפוספס. אולי נשמע משוררת מדי וככה, אבל... ואני מוכירה מאוד את הפשטות, הלוואי שיכולתי להגיד את זה אחרת. אבל רקמה שעוד לא נחשפה לעין, רקמת הוויה שלנו שעוד לא נחשפה לעין רואה של עצמנו, לעין אוהבת של עצמנו, היא ערומה. ויש משהו שקורה לפני שאני כועס, לפני שאני כועסת, שאם נצליח להתקרב לשם, נתחיל לגלות. זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב. אני לא יכולה לגמור להגיד לכם, לא יכולה להתחיל, וגם אם אני אתחיל לא יכולה לגמור להגיד לכם כמה כעס זה תופעה, משנית, ואנחנו מגיע לנו להתקרב יותר עמוק. מגיע לנו שנתקרב יותר עמוק למה קורה לנו, כי הכעס שלנו הרבה פעמים משתיק אחרים, מפחיד אחרים, מעורר כאב, הוא לא תופעה פשוטה. ואנחנו, כדאי שנתייחס אליה, לחקירה העדינה הזאת, מעניין מה קרה לי קודם. כי מה שקרה קודם יקר יותר. ממש יקר.